Tes parfaits, ma gloria, et ma série, la bachota arba, la fama urbana, et a gloria, au finim cherco chesed et blata, belibi erchena, et a avishena, כגן של עדנתיה, וליבי ירחנה ולך הגישנה, כגן של עדנתיה, עמי תלו בכך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה.
שלום לכם, שמי אריה, ואנחנו ממשיכים עכשיו בשיעור אחד, ואנחנו נדבר בעיקר על התכונות של הלמה. אז קודם כל, מה זה למה? למה זה מישהו שהוא מורה שלכם. בבודהיזם אנחנו אומרים שכל מורה שמלמד אותנו צריך להתייחס אליו בחשיבות מקסימלית, מכיוון שהם מי שמביאים אותנו להרע. ולמה אנחנו צריכים מישהו כזה? אנחנו צריכים מישהו כזה מכיוון שאנחנו לא מכירים את הדרך. אפילו אם אתם עושים איזה עבודה קטנה, רצוי שיהיה לכם מישהו שיראה לכם איך עושים את זה. נכון? אפילו אם אתה לא יודע איך להדליק את התנור, רצוי שיהיה מישהו שיראה לך איך לעשות את זה פעם ראשונה. אז על אחת כמה וכמה בתחום שהוא רוחני, שבו אין לנו מושג מה צריך לעשות ואיך לעשות את זה, אז אנחנו צריכים מישהו שיקח אותנו ביד ויוביל אותנו בדרך. אז מישהו כזה אנחנו קוראים לו למה. והמסקנה היא שאם אנחנו רוצים להגיע להערה באמת, שזה לא דיבורים ריקים מתוכן, שזה לא סתם סקרנות אלא ממש משהו קונקרטי, אז אנחנו צריכים דבר ראשון לחפש למה. מוכרחים לחפש למה, ותכף נדבר איך למצוא את הלמה. ואחרי שמצאנו את הלמה, אז אנחנו צריכים להחזיק אותו. אנחנו צריכים להיות קרובים ללמה, מכיוון שאתה קרוב ללמה, אז זה מקום שבו נעשית עיקר העבודה. זה כמו שלוקחים איזה חתיכת עץ ומשפשפים אותה בשביל לתת לה את הצורה. אז היחסים הקרובים עם הלמה הם השפשוף הזה שעושה מתוך האבן המכוערת יעלו. בשביל להגיע להערה אנחנו מוכרחים להתנקות, וזה דרך היחסים עם הלמה. ובמיוחד זה חיוני בחלק של הטנטרה, ששם בכלל אי אפשר לעשות שום דבר ללא יחסים עם הלמה. בסופו של דבר, אנחנו כבר יודעים שאיך שאנחנו רואים את הלמה זה שיקוף של הקרמה שלנו. אז אחרי שכבר החלטנו שזה הלמה שלנו, אז מה שיקרה זה שפתאום כל התמונה היפה שהייתה לנו בראש של הלמה תתנפץ. פתאום יתחילו לעלות כל מיני חסרונות ומגרעות וכל מיני דברים שבוגרים לנו, ואנחנו משליחים על הלמה. למה זה? כי עדיין יש לנו קרמה שצריך לתאר. כי הלמה הוא הראי שמאפשר לנו לתאר את עצמנו. ולכאורה, כל אחד היה יכול להיות הראי שלנו, כי כולם משקפים לנו את עצמנו, אבל יש כאלה שהם יותר מתאימים. לכל אחד יש את התכונות שלו, ולכן כל אחד מוצא את הלמה שלו שמתאים לו במיוחד. אז תחפשו ותמצאו, ואחרי שמצאתם תצפו לזה שפתאום כל התמונה היפה מתנפצת ונהיית שחורה, וזה המקום שבו אתם צריכים לעשות את העבודה. לא לוותר על הלמה, אלא להישאר עם הלמה ולנקות את זה לכם. איך אנחנו מוצאים למה? אנחנו הולכים ברחוב ופתאום נפגשים בלמה, כן? אם יש לנו קרמה מדהימה, אז יכול להיות שזה קורה. אבל בדרך כלל זה לא קורה ככה. בדרך כלל אנחנו צריכים לחפש. אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה. אנחנו צריכים לעשות הרבה מעשי חסד, ולהקדיש את הקרמה הזאת בשביל למצוא את הלמה. זה קרמה מדהימה למצוא למה. זה לא משהו שהוא זול מבחינה קרמית. אז צריך לעשות הרבה חסד ולחפש. איך אנחנו מחפשים למה? אז יש רשימה. הזרם שלנו הוא במיוחד מצטיין ברשימות, ויש רשימה של 10 תכונות שאותם אנחנו רוצים לחפש ולמצוא בלמה האידיאלי. למה אנחנו צריכים את התכונות האלה? התכונות האלה זה בשביל שאנחנו ניצור אמון שהלמה הזה הוא למה שבאמת יכול להוביל אותי בדרך להרע. אז מה עשרת התכונות שאנחנו היינו מחפשים בלמה אידיאלי? התכונה הראשונה נקראת דולווה. תגידו דולווה. דולווה זה משמעת. ומשמעת פירושה שהלמה שומר על המוסר. יש שלושה רמות של מוסר. הרמה הראשונה זה המוסר של נדרי החופש. ונדרי החופש זה אומר לא להרוג, לא לגנוב, לא לעבור על מיניות ומוסרית, לא לשקר ולא לצרוך סמים ואלכוהול. זה לא הכל, אבל זה הדברים העיקריים. אני יכול לתת לכם דוגמה את הלמה שלנו, שינרין פושה, שהוא עשה לנו באמת את החיים קלים. מבחינה הזאת, במשך שנים על שנים שהיינו איתו במגע, לא היה אפילו פסיק, קמצוץ של עבירה על חוקי המוסר. ולא רק על המוסריות של החופש, גם על כללי המוסר היותר גבוהים. לא. אז מבחינה הזאת הוא עשה לנו את החיים מאוד קלים. הסוג השני של כללי המוסר זה המוסר של לוחם הרוח. וזה אומר בקיצור שהלמה אוהב אנשים. הלמה אוהב אנשים, הלמה אוהב אתכם. יש לכם חוויה שהלמה אוהב אתכם. ויש דברים נוספים, אבל זה התמצית של זה. והסוג השלישי של נדרי המוסר זה האנדרים הטנטריים. זאת אומרת, הלמה הוא מעוניין להגיע להרע בחיים אלה. יש כל מיני זרמים ויש כל מיני למות גדולים, וחלקם עובדים רק על לימוד פתוח, וחלקם עובדים גם על הטנטרות הנמוכות שתורמות להאריך את החיים, אבל לא כל כך מעבר לזה. וטנטרה בפני עצמה זה כלי אדיר כוח שמביא אותנו להרע, ואם אנחנו רוצים להגיע להרע בחיים האלה, אם זה מה שאכפת לנו, אם זה אנחנו הולכים על כל הקופה, אז צריכים לחפש למה שיכול לספק את הסחורה הזו. אוקיי? אז זה החלק הראשון. התכונה השנייה נקראת שיווה. תגידו שיווה. שיווה זה ריכוז. הלמה עושה מדיטציה והוא הגיע להישגים במדיטציה. וכשעושים הרבה מדיטציה אז מגיעים לכל מיני יכולות לקרוא מחשבות ולהיות שמחים כל הזמן והמון המון דברים טובים. התכונה השלישית נקראת נייר שיווה. תגידו נייר שיווה. נייר שיווה זאת אומרת שלווה עמוקה. שיווה זה שלווה, ונייר שיווה זה שלווה עמוקה. ומתי אנחנו משיגים שלווה עמוקה? שאנחנו משיגים הבנה של קרמה וריקות. עד שלא השגנו הבנה של קרמה וריקות, אין לנו את הכוח. אנחנו כמו איזה סירה שצפה על ים סוער. גלים דוחפים מפה וגלים דוחפים לשם. וברגע שאנחנו הבנו קרמה וריקות, ואנחנו מתחילים ליישם את זה בחיים שלנו, אז אנחנו מקבלים את הכוח לכוון את העולם שלנו. זה לא מיידי, יש פער זמן, אבל אז אנחנו פתאום נהיים פופאי. יש לנו את הכוח לכוון את גורלנו. ואז ברגע שאנחנו מרגישים שיש לנו את הכוח, שאנחנו מתחילים לחוות שאנחנו המקור למה שקורה לנו, שיש לנו את האפשרות לכוון, אז אנחנו מקבלים שלווה עמוקה. אנחנו כבר לא דואגים. אם קורה משהו, אז אנחנו יודעים, אוקיי, קורה, אני יודע איך לתקן את זה, ואני יודע איך לסדר שיקרו לי דברים יותר טובים בעתיד. אז זה שלווה עמוקה. תכונה רביעית נקראת יונטן לקפה. יונטן לקפה, תגידו. יונטן לקפה פירושו שיש ללמה תכונות רוחניות נעלות. נעלות על מה? נעלות עליי. אז הלמה מסוגל לתרום לי. אם נראה לך שהלמה לא מסוגל לתרום לך, שאין לו שום תכונות רוחניות נעלות, אז למה בכלל להתעסק איתו, נכון? הלמה צריך שיהיה לו ניסיון מסוים בתחום הרוחני, וצריך שיהיה לו איזה שהם תובנות, וצריך שיהיה לו ידע, ואם הוא מדריך אז הוא צריך לדעת להדריך. זה בקיצור. אז התכונה החמישית נקראת צ'ונצ'ה. צ'ונצ'ה זה אומר שהוא עושה מאמץ. הלמה עושה מאמץ קודם כל להתפתח מבחינה רוחנית בעצמו. הוא מקדיש, הוא לומד, הוא מתרגל, הוא עושה דברים. ושנית, הוא מוכן לעשות מאמץ בשבילי. התכונה השישית נקראת לונגיצ'וק. תגידו לונגיצ'וק. לונגי צ'וק זה אומר שהוא עשיר בספרות. זאת אומרת שהוא יודע הרבה דברים. יש לו סל גדול עם הרבה ספרים, והוא קרא אותם והוא יודע אותם. הלמה שלנו, קנרין פושה, היה לרמפה גשא. זה הגשא מהדרגה הגבוהה ביותר. והוא סיפר לנו איך עושים את הבחינות ללרמפה גשא. אז בין השאר, בלילה שלפני, באים ומביאים לו ספר ופותחים אותו ואומרים, הנה 30 עמודים האלה, תלמד אותם בלילה בעל פה, ומחר בבוקר תעשה את הבחינה, לראות שאתה אומר את הכל בעל פה. והוא עשה את זה, היה לו תודעה מדהימה. לא רק זה הוא עשה, היה לו כזה כיסא שהוא היה קושר את עצמו במצב ישיבה, והיה ישן בערך שעה וחצי, שעתיים בלילה. כל יום היה לומד בערך 10-15 שעות. וחוץ מזה משתתף בכיתות ומשתתף בפולמוסים, מאמץ אדיר ובלתי פוסק, גם בשבת, גם ביום ראשון, גם ביום שישי, כל יום. לונגי צ'וק. תכונה השביעית נקראת דני רבטופ. תגידו דני רבטופ. דני רבטופ זה אומר שיש לו הבנה מאוד עמוקה של ריקוד. קודם כל אתה צריך לשמוע את זה אלפי שעות. אתה שומע פעם ראשונה, אתה מבין, אתה שוכח אחרי 5 דקות. אחרי שאתה שומע 100 פעמים, אז אתה כבר זוכר את זה, אבל עדיין אתה לא עושה עם זה כלום. כן, שמעתי, ובאמת אני קונה את זה, אבל אני רגיל לעשות את הדברים אחרת. ולוקח הרבה 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 זמן עד שאתה מתקדם בצורה כזאת. אז הבנה עמוקה ממש של ריקוד זה, או שאתה ראית ריקוד ישירות, שזה כמו שדבורי הסבירה, המפתח להגיע להערה, זה מה שמעביר אותנו משלב של אדם רגיל לאדם שהוא בעל תובנות, או שאתה ממש הקדשת מאמץ אדיר להבין את זה, את כל ההוכחות, אתה מתרגל את זה, אתה מיישם את זה בחיים שלך, אתה ממש מבין שזה איך שהעולם עובד. איך אתה תדע אם העולם הפוטנציאלי שלך יש לו הבנה טובה של ריקוד? איך תדע את זה? זה בעיה קשה, כי אנחנו בדרך כלל לא יכולים לקרוא את התודעה שלו. אנחנו לא יודעים מה עובר לו בראש, נכון? לא עולה. צריך קודם כל להקשיב איך הם מתארים את זה. צריך לראות מה הם אומרים, והאם זה מתאים למה שכתוב בכתבים, לתיאור שניתן בכתבים. בסופו של דבר, אחרי שאתם קצת מתחילים לחפש למה, אתם מפתחים תחושה אם ללמה הזה יש את ההבנה שדרושה, או שאין את ההבנה שדרושה. אז בקיצור, לא נתתי לכם תשובה ברורה, אבל אתם מסתכלים איך הוא מתנהג, האם הוא מיישם את ההבנה של ריקוד בחייו, האם הוא שומר את המוסר, את כל סוגי המוסר, או שהאם לא כל כך. אם הוא לא כל כך, אז כנראה שהוא עוד לא מבין כל כך טוב קרמה וריקוד. התכונה השמינית נקראת מקדן. תגידו מקדן? מקדן זה אומר שהוא מורה טוב. מורה טוב זה מישהו שהוא מדריך את הסטודנטים לפי הרמה שלהם, בקצב שלהם, ובצורת ההצגה היא מושכת מספיק, שהם נשארים איתו והם מסוגלים לקלוט את החומר. אז בקיצור, זה מישהו שמתאמץ ומתכוון לסטודנט. הוא לא יושב ומשדר, אלא הוא מסתכל על הסטודנט ורואה מה מתאים לעשות, וזה הוא עושה. ואחד הסגולות הטובות זה גם שהוא מדבר בשפת הסטודנט. אם הם לא מדברים באותה שפה, אז קשה להעביר את החומר. התכונה התשיעית נקראת צווי דקני. צווי דקני זאת אומרת, המורה הוא התממשות של אהבה. מה זאת אומרת התממשות של אהבה? זה קודם כל שיש לו אל הסטודנטים סבלנות אינסופית. בגלל שהסטודנטים שמתחילים, הם מועדים לפורענות. מועדים לא להתנהג כמו שצריך, מועדים לו לקלוט את החומר כמו שצריך, אז הוא לא מוותר, הוא ממשיך ומעביר את החומר עוד פעם ועוד פעם, והוא מלמד אותם והוא נותן להם, הוא לא מוותר על אף אחד, הוא נותן את הלב. התכונה האחרונה ברשימה נקראת קיווה פאנג. קיווה פאנג. קיווה פאנג זה שהוא לא מתעייף, הוא לא מתעייף לחזור על החומר 100 פעמים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז עכשיו אתם מחפשים למה עם 10 התכונות האלה ואתם לא מוצאים. אתם לא מוצאים בגלל שקשה, זה נדיר. זה קשה שיהיה לכם את הקרמה למצוא מישהו עם כל 10 התכונות האלה. מצאתי, אוקיי, אני לא מדבר על למה הזאת, אבל בתיאוריה. מה לעשות אם אתם לא מוצאים? זו שאלה קשה. אז צריך להתחיל להתפשר. אז מה הדברים החשובים? בבונקרים פה שאמר ששלושת התכונות הראשונות הן התכונות החשובות. זאת אומרת, הוא קודם כל שומר על המוסר, שנית הוא עושה מדיטציה, ושלישית שיש לו את ההבנה הטובה של ריקוד. קשה מייקל אמר שהתכונה הכי חשובה זה התכונה של ההבנה של ריקוד. הבנה עמוקה של ריקוד זה יותר חשוב מכל הדברים האחרים. וממילא, מי שיש לו הבנה עמוקה של ריקוד, אז הוא בהכרח ישומר על המוסר, ככה שזה בא מעצמו. קנרין פושי אמר שהתכונה הכי חשובה זה האהבה. כי אם אתם מרגישים שהוא אוהב אתכם, אז אתם מסוגלים לקלוט ממנו. אם אתם לא מרגישים שהוא אוהב אתכם, אז אתם סוגרים את עצמכם. אז אלה רמזים ולא בכך אותו דבר, יכול להיות שהם קצת מתנגשים, אז בסופו של דבר אתם צריכים להחליט את בעצמכם. אבל תזכרו שזה עניין הרבה יותר חשוב מחיים ומוות. כי חיים ומוות זה לגלגול הנוכחי, חיים ומוות אז לכל היותר אתם תמותו פה, אבל אם אתם לקחתם,
למה שאין לו את הקישורים הנאותים? זה יהיה לכם למכשול אלפי גלגולים.
זה מכניס אתכם על מסלול לא טוב, שאחר כך גורם לכם סבל הרבה יותר גדול ממה שאתם יכולים לתאר לעצמכם. אז זה סופר סופר חשוב. עכשיו, אם סוף כל סוף הצלחתם למצוא למה, אז אתם רוצים להיות קרוב ללמה. זה אומר להשקיע בזה. זה אומר שאם אתם צריכים לוותר על עבודה בשביל לעבור להיות קרובים ללמה, אז לעשות את זה. ואם אתם צריכים להשקיע כסף בשביל להיות קרוב ללמה, אז אתם עושים את זה. כל מה שצריך, מכיוון שזה נדיר, מכיוון שזה חיוני להגיע להרה, מכיוון שבלי למה טוב, אתם לא תוכלו לראות ריקות ישירות. ואם לא תוכלו לראות ריקות ישירות, אז אנחנו אומרים שהסיכוי שלכם אחרי המוות להגיע ללידה טובה באחד מהעולמות הגבוהים היא מאוד 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 קטן. זה הסיפור עם הצו שמכניס את הראש לחישוק הזהב. ותהיו מוכנים לזה, שאם אתם מתקרבים ללמה, עפים ניצוצות, כן? זה לא קל. העובדה שאנחנו נמצאים פה אומר שיש בנו משהו שהוא לא בסדר. זה לא העולם הטוב. זה עולם שבו מתים וסובלים הרבה. בשביל לעבור לעולם יותר טוב אנחנו צריכים להתנקות. וזה השפשוף עם הלמה. יש לנו מורה, הוא תלמיד חכם גדול, ממש גדול. וקנרין פושה היה קורא לו קוף. מכיוון שלמרות שהוא תלמיד חכם גדול, אז הוא היה גאה. הוא היה גאה בזה שהוא תלמיד חכם גדול. וגאווה זה מכשול אדיר שעוצר אותך מלהגיע להארה. אז היה צריך לעשות משהו בשביל לחתוך את הגאווה שלו, לעזור לו להתגבר על הגאווה. וזה כואב. אז הם חושבים שמישהו שהוא יודע יותר מכל האחרים, יודע יותר מכל האחרים באופן אובייקטיבי, ופתאום קוראים לו קוף, אתם חושבים שזה כיף גדול? אז זה לא כיף. וגם לכם, אם אתם מתקרבים ללמה, אז יהיו דברים כאלה שהם לא כיף. הם חיוניים בשביל להתקדם. כן, דבורי.
רק כמה מילים. א', פירוש המילה למה, למי שלא יודע, פירוש המילה למה בטיבטית, למה, לא זה גבוה ומה זה מילת שלילה. אז זה שאין גבוה ממנו, למה. והסיבה שניתן השם הזה, זה שאם מישהו רציני בדרכו הרוחנית, אם מישהו רציני במטרות האלה שהצבנו לנו להגיע להערה הזאת הנשגבה של הבודה ולצאת בכל סבל ולהגיע לכל עושר, הגורם החיוני והראשון במעלה בשבילו זה המורה, מכיוון שמעולם לא קרה בהיסטוריה ולא יקרה. אי אפשר להגיע להערה בלי המורה הרוחני שלוקח אותנו לשם, כי אנחנו לא יודעים להגיע לשם, אילו היינו יודעים כבר היינו שם. זה ארץ לא נודעת, לגמרי לא נודעת, הדרכים להגיע לשם הם לגמרי לא הדרכים שאנחנו מורגלים לפעול בהם, כי אחרת כבר היינו שם. אז המורה הזה הופך למאוד חשוב, ולכן למה? שאין גבוה ממנו. וככל שאנחנו יכולים יותר להבין את הערך של המורה ולהתייחס אליו בצורה כזאת, אנחנו נתקדם יותר מהר. יינתן יותר משקל ויותר חשיבות לדברים שהם מנחים אותנו. בסנסקריט המילה היא גורו, וגורו פירושו כבד, שיש לו משקל גדול. יש לו משקל גדול מבחינת החשיבות שלו בדרך הרוחנית שלנו. זה דבר אחד שרציתי להגיד על הקיו הפאנג, התכונה העשירית של המורה, קיו הפאנג. זה לא רק שהוא לא מתעייף להגיד 100 פעמים אותו דבר. כמו שארי אמר, כשמתחילים ללמוד ריקות, זה לוקח הרבה זמן, הוא אומר, אחרי 100 פעמים מאמינים, אני שצריך את 7,000 פעמים לפני שמאמינים. אחר כך עוד 7,000 פעמים לשמוע את הלימוד הזה לפני שמתחילים ליישם אותו. ואחר כך צריך תגבור בלתי פוסק, כי זה כל כך שונה מהאופן הקונבנציאלי שאנחנו רגילים לחשוב. אז המורה שעשה את הדרך, הוא מבין איפה התלמיד נמצא בדרך, ויש לו סבלנות לתהליך שהתלמיד עובר. כי המורה אומר, ותלמיד עושה הפוך, והמורה אומר, ותלמיד עושה הפוך, וכך הלאה וכך הלאה, והמורה מבין שזה לוקח את הזמן שלו. הוא לא מוותר על התלמיד, למרות שהתלמיד לפעמים איתי. אז זה, תודה רבה.
אוקיי, זה הנושא של הלמה, ועכשיו אנחנו עוברים לתכונות של התלמיד הטוב. מתוך העבודה של אריה דבה, שהוא היה התלמיד הראשי של אריה נגרג'ונה, ונקראת 400 הבתים. התכונה הראשונה של התלמיד היא שהתלמיד יש לו ראש פתוח. ראש פתוח זה אומר שהוא לא מבוצר לגמרי בהשקפת העולם שלו הקונבנציונלית. כולנו כמעט מבוצרים לגמרי. כולנו אפילו הכי טובים, ההרגלים של החשיבה הקונבנציונלית, של לקנות את מה שכתוב בארץ או בידיעות אחרונות, תלוי איזה עיתון אתם קוראים, אנחנו קוראים אותם ואנחנו חושבים, כן, זה מה שהוא אומר, זה נכון, ככה זה. ואם מגיעים אלינו רקטות מעזה, צריך פעולה צבאית, ברור, זה מה שיפתור את הבעיה. אז כולנו שם, כולנו חושבים ככה, והתלמיד הטוב, יש לו איזה פתח קטן שהוא אומר, אולי לא, אולי לא, אני מוכן לשמוע גם משהו אחר. אולי יש משהו אחר. מה שהחשיבה הקונבנציונלית הביאה לי עד עכשיו, זה הרבה סבל, הרבה סבל. אז אולי נקשיב למשהו אחר גם. אז זו התכונה הראשונה. עכשיו, זה לא אומר שהתלמיד צריך לקנות את מה שהמורה אומר, רק בגלל שהמורה אמר. בבודיזם אנחנו מעריכים ביקורתיות. אנחנו מעריכים לוגיקה. אנחנו מעריכים שהתלמיד יבדוק אם מה שהמורה אומר הוא נכון. אתה בודק ואתה צריך להגיע למסקנה. זה לא שאתה אומר, אולי הוא סתם מדבר, אני לא לוקח אותו ברצינות. לא, אתה בודק את זה ואתה מחליט, כן או לא. ואז אתה ממשיך. התכונה השנייה נקראת אינטליגנציה רוחנית. אינטליגנציה רוחנית זה שעולות בך שאלות. למה יש סבל בעולם? למה הסבתא שלי מתה? עם כל כך הרבה כאבים. למה הדברים לא עובדים בשבילי? זאת אומרת, בעצם אתה מוכן להאמין שיש איזה סיבות לדברים. יש סיבה. אם אני אחפש, אז אני אמצא. יגעת ומצאת. אני אחפש מה קורה, אני אמצא את זה, ואז כשאתה מחפש, אז מה שאתה מוצא זה... יש כל מיני תשובות, ו... התשובות הן לפי הרמה של האדם. אז לפעמים, גם בבודיזם יש תשובות סותרות, לפי הרמות של אנשים שונים. ומה שאנחנו נותנים לכם פה זה את התשובה הכי גבוהה. ואם קשה לכם עם זה, ואם יש לכם התנגדויות, אז זה בסדר. זה לא אומר שמשהו לא בסדר, אם אתם נמצאים במקום שאתם נמצאים, ותעבדו משם. תכונה השלישית של התלמיד יש שאיפות שנעלות. שאיפות נעלות זה בקיצור לרצות להציל את העולם. אכפת לך מאחרים ואכפת לך מזה שיש סבל. אתה רוצה עולם משופר. אתה לא מסתפק במה שיש. עכשיו הנקודה הבאה שאנחנו מדברים עליה זה מה זה להשיג הערה. האם להשיג הערה זה שבא איזה מרכבה ולוקחת אותך לשמיים, וזהו, אליהו הנביא עלה לרקיע. האם זה מה שאנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים להשיג הערה? אז אנחנו כרגע נמצאים בסמסרה, נמצאים בעולם הסבל, לא בגלל שאנחנו נמצאים פיזית פה ברמת גן או במקום אחר בארץ, וזה עולם הסבל. לא, עולם הסבל בא מתוך הראש שלנו. וכשאנחנו מגיעים להרה, אז אנחנו יכולים להישאר ברמת גן, או להישאר בבאר שבע, או להישאר בתל אביב, או איפה שאנחנו נמצאים, ועדיין אנחנו יכולים שהחוויה שלנו של העולם תשתנה לגמרי. אז להגיע להרה זה לא שלוקחים אותך לשמיים. אז מה זה סמסרה? ההגדרה של סמסרה זה שאנחנו חייבים לקחת שוב ושוב את חמשת המצבורים הבלתי תאורים, בלי שיש לנו שום בחירה בנושא. סמסרה זה העובדה שאין לך שליטה. ולמה אין לך שליטה? היו לך נגעים רוחניים, ויש קרמה, והקרמה מתאספת, ואתה כמו עלה נידף ברוח. ולעומת זאת, להגיע להרה ולא להיות בסמסרה, זאת אומרת, יש לנו איזושהי שליטה. זאת אומרת שאנחנו מבינים קרמה וריקות, ואנחנו מיישמים אותם. ברגע שאנחנו מתחילים ליישם אותם, אנחנו מתחילים לצאת מסמסרה. אז זה מה שאנחנו רוצים. וכשאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לעונג המושלם. בשביל להשתחרר מסמסרה, מה אנחנו צריכים לעשות? דבורי הסבירה, אנחנו צריכים לעשות להפך. להפך, לעומת תגובה רגילה שלנו. התגובה הרגילה שלנו, כשיש לנו צרות, שבא מישהו וצועק עלינו, או רוצה להרביץ לנו, זה לצעוק עליו בחזרה, או להרביץ לו בחזרה, מה שהוא עושה, להחזיר לו באותה מטבע. וזה התגובה שלא עובדת. זאת התגובה שגורמת למעגל הסמסרה להמשיך להתגלגל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בשלבים המוקדמים להיות כמו בולט, ואחר כך אנחנו צריכים לפתוח את הלב אפילו לאלו שעושים לנו צרות. אנחנו צריכים לאהוב אותם מכיוון שהם נותנים לנו הזדמנות להתפתח. הנושא הבא זה מה שנקרא שמונת המחשבות הארציות. מה זה שמונה מחשבות ארציות? הראשונה זה להיות שמח כשאתה מצליח להשיג משהו. האם פירושו של דבר שזה לא בסדר לרצות להשיג משהו? זה לא פירושו של דבר. כולנו רוצים להשיג הערה. כולנו רוצים שיהיה טוב למשפחה שלנו ולכל האחרים. כולנו רוצים שהעולם יתפקד טוב. אז מה פה העניין? העניין הוא בין הבורות ובין לא בורות. כשאנחנו רוצים להשיג מתוך בורות, אנחנו מבזבזים את זמננו. אז אין לנו תפנית. אנחנו רוצים עוד כסף, או שאנחנו רוצים בית יותר גדול, או שאנחנו רוצים שותף לעשות איתו מין יותר בכיף, או משהו אחר, משהו כזה. הזמן, כל רגע שהולך, לא חוזר. והאנרגיה שמתקלה גם כן לא חוזרת. אז אתה צריך להבין איך העולם עובד. וכשאתה מבין איך העולם עובד, אז זה בסדר לרצות ובסדר לפעול כדי להשיג את זה. אם אתה מבין שזה מתוך קרמה וריקות, אז באופן אוטומטי החוכמה שלך תעלה ואתה תפעל כדי להשיג הרע. במיוחד אם אתה מבין היטב את כל הסבל שיש בעולם. המחשבה הארצית השנייה זה להיות עצוב כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. וזה אותו דבר רק להפך של הראשונה. אוקיי? הראשונה הייתה להיות שמח כשאנחנו משיגים משהו, והשנייה זה להיות עצוב כשאנחנו לא משיגים משהו. המחשבה השלישית זה להיות שמח כשאנחנו מרגישים טוב. אם המטרה שלנו היא רק להרגיש טוב, אז אנחנו נלך ונעשה התעמלות ונאכל אוכל טוב ונלך לרופא לבדיקה כל שבועיים, ומה יצא מזה? בסופו של דבר אנחנו נגיע לאותו מוות. המחשבה הרביעית זה להיות עצוב שאתה לא מרגיש טוב. המחשבה החמישית זה להיות שמח כשאתה משיג פרסום. יש כל מיני אנשים שמתים להיות מפורסמים ומוכנים בשביל זה לעשות כל מיני מעשים משוגעים. פרסום, היום אתה בעיתון או בטלוויזיה ומחר זה כבר עבר, נשכח. זה שוב מקום לא טוב להשקיע את האנרגיה שלנו. את האנרגיה שלנו אנחנו רוצים להשקיע בשביל להגיע להרה. השישית היא להיות עצוב כשאנחנו לא משיגים פרסום. ולפעמים אנשים חושבים, הנה, כבר הגיע לי, ולא נכנס לטלוויזיה. המחשבה השביעית זה להיות שמח כאשר אנשים מתייחסים אליך יפה. כולנו אוהבים שילטפו אותנו, ידברו איתנו נעים, אין בזה שום דבר רע. אבל אם אנחנו מקדישים את כל האנרגיה שלנו לשם, אז זה שוב משהו חולף שבא, הולך ולא נשאר מזה שום דבר, ולפעמים זה עובד ולפעמים זה לא עובד. אבל בסופו של דבר, אפילו אם זה עובד, זה חולף די מהר. המחשבה השמינית זה להיות עצוב שאנשים לא מתייחסים אלינו יפה. אז זה תמונת המחשבות הארציות, ואם זה מה שאנחנו מתעסקים בו, זה מה שחשוב לנו, אז זה כמו התאבדות רוחנית. האנרגיה הולכת כמו לאיזה חור שחור, ולא נשאר לנו זמן, לא נשאר לנו אנרגיה להגיע לירה.
תודה רבה. נושאים חשובים. הנושא של שמונה מחשבות ארציות, זה בעצם הפירוט של איך אנחנו משיבים את עצמנו בסמסרה, ובאותו זמן זה גם הפירוט של איך אנחנו מפתחים תפנית. כשאנחנו מדברים על תפנית ומדברים על לשים את יהבנו על הדרך הרוחנית ועל מה מוציא אותנו מסבל, זה בדיוק לשים לב לתחומים האלה שהוא מנה, שזה ארבעה חיובים וארבעה שליליים. כי ארבעה תחומים החיוביים של לשאוף להשיג דברים וממון, לשאוף להשיג פרסום, לשאוף להרגיש טוב, לשאוף לכך שאנשים יחשבו עלינו טובות ויתייחסו אלינו יפה וידברו בשפחנו, זה איפה שאנחנו עסוקים בסמסרה. כל אנחנו עסוקים בדברים האלה, אנחנו עמוק בסמסרה. האם יש רע בדברים האלה? אין רע בדברים האלה מצד עצמם. נעים לנו כשיש לנו את הדברים האלה. אנחנו לא מבינים מאיפה הם באים. אז כשאנחנו משקיעים את מאמצנו להשיג את הדברים האלה, זה מעיד על כך שאנחנו לא מבינים מאיפה הם באים, אנחנו לא מבינים ריקות וקרמה. בעברית יש ביטוי יפה, הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אנחנו זורעים זיבות בדיוק לאבד את הדברים האלה שאנחנו רוצים. וההפך גם נכון, אם אנחנו אבלים ומתאבלים ומתלוננים ומקוננים, כשאין לנו את הדברים האלה או כשאנחנו מאבדים את הדברים האלה, זה גם מעיד שאנחנו לא מבינים מאיפה דברים באים. כי מעצם טבעם הם מועדים לאובדן אם אנחנו לא מבינים מאיפה הם באו. הקרמה מתקלה ונאבד אותם. אז באנו עם כל הקרמות. אנחנו הסך הכל של כל הקרמות. זה כל המעשים שעשינו, מחשבות שחשבנו והדיבורים שאמרנו. עם זה באנו. זה מפשיל רגע רגע. לוקח לו זמן להפשיל. בעתיד הקרוב עדיין יפשילו הקרמות שסברתי דעבר. אז באים דברים כתובים, באים דברים רעים, הם כולם באו מקרמה. אם אני מבינה את זה, אין לי מה לשמוח יותר מדי באלה ולהתעצב יותר מדי מאלה, הם תוצאות. הם כבר לא בידיי בעצם, הם כבר לא בידיי. אז אדם שמבין את התהליך של לצאת לאושר, לא יותר מדי שמח שיש לו ולא יותר מדי עצוב כשאין לו. הוא מכוון איך לייצר את האושר קדימה, המבט שלו הוא קדימה, איך אני יוצא מכאן. והמפתח לזה זה להבין מאיפה באו הדברים האלה, זה אריה הזכיר. אם אני לא מבינה מאיפה הם באו, אני אנסה בכוח להשיג נאמר את המוניטין, ואולי בשביל זה אני אלך להשמיץ מישהו אחר כדי שישימו אליי יותר זאת. אני מיד זורעת הזרעים שישמיצו אותי בעתיד, כי אני לא מבינה מאיפה בא מוניטין. אם אני הולכת לפגוע במוניטין של מישהו כדי להשיג מוניטין, מובטח לי שאני אפסיד את המוניטין שלי במוקדם ובמאוחר. מובטח. אותו דבר עם כל שאר הגורמים האלה שמנינו. אז העניין של שמונה מחשבות ארציות זה לעזור לנו לשים לב, לעזור לנו לשים לב איך אני פועלת, האם אני יודעת איך לייצר את הדברים האלה ברמה עמוקה, בלי לייצר סיבות נוספות לסמסרה. זה מעביר אותנו לנושא האחרון שלנו היום, וזה הנושא של החוקיות של קרמה. וזה סופר חשוב. אנחנו חייבים להבין את החוקים האלה, בלי זה אנחנו לא יכולים להבין את שאר הדברים שנדבר עליהם מחר, ובוודאי לא נבין את הדרך להגיע להרה ולא נוכל לממש אותה. וגם לא נוכל לעזור לאנשים אחרים. כי אם תתחילו ליישם את הדברים, אנשים יתעניינו מה קורה פה. יתחילו לבוא אליכם ויתחילו לשאול אתכם שאלות. הם יבואו אתכם עם בעיות. כך וכך קרה לי בחיים שלי. מה אני עכשיו צריכה לעשות? מה את חושבת? תני לי עצה. אתם לא יכולים לתת להם עצה אם אתם לא מבינים קרמה. אם אתם לא מבינים מאיפה באו הבעיות שלהם. מה המקור האמיתי העמוק לבעיות שאנשים מציגים לפניכם. ושלכם כמובן באותה מידה. בקרמה יש הרבה חוקיות וזה לוקח הרבה זמן ללמוד אותה היטב. זה כמו להיות וירטואוז פסנתר, ואולי עוד יותר. זה אומנות גדולה גדולה, אבל צריך להתחיל מאיפה שזה. אז הנה ארבעת החוקים בגדול של קרמה. החוק הראשון, זמרו לנגפה. 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 לנגפה, זה המילה לקרמה. נגפה פירושו ודאית. אז קרמה ודאית, זה התרגום. מה פירוש קרמה ודאית? ודאית במובן שהתוצאה תמיד תהיה דומה באופייה לסיבה. לא ייתכן שמדבר טוב שעשיתם תבוא תוצאה שלילית. לא ייתכן. ולהפך, לא ייתכן שדבר רע שעשיתם יביא לתוצאה חיובית. גם לא ייתכן. אז לפעמים מוצאים את עצמכם עם אוברדרפט, אתם עם מינוס גדול. מה לעשות? אני צריכה דחוף עוד כסף, אנשים מדבקים על הדלת, אנשים לפעמים נדחפים לפתרונות, אולי אני אגנוב כסף כדי לשלם את החובות שלי. אולי אני אעלים מיסים כדי שאני אשלם את החובות שלי. אם העלמתי מיסים והצלחתי לשלם את החובות שלי, אנחנו אומרים שלא יכול להיות שכתוצאה מזה שהעלמתי מיסים הצלחתי לשלם את החובות שלי. האם זה יכול לקרות בפועל שמישהו יעלים מיסים וישלם את החובות שלו? כן. האם יש קשר סיבתי ביניהם? לא. לפי החוק הזה של הקרמה, אין שום קשר סיבתי. אם הצלחתי לשלם את החובות שלי, זה כתוצאה מזה שבעבר עזרתי לאחרים כשהם היו במצוקה כספית או חומרית אחרת. אם עכשיו אני מעלימה כספים או גונבת כספים כדי לעשות את זה, עכשיו צברתי קרמה, צברתי זרעים, שכשהם יפשילו, אני אמצא את עצמי שוב במצב של מצוקה, של מחסור, או שיגנבו ממני או שירמו אותי. זה שיש סמיכות בזמנים בין המעשה הראשון והשני, או זה שאני חשבתי שאחד יביא לשני, לא אומר שאומנם האחד מביא לשני, וזה טרגדיה גדולה. אנחנו אומרים שאם אדם מבין קרמה, הוא לעולם לא יעבור על החוק. הוא לעולם לא ינסה להעלים מיסים, כי זה זורע את הזרעים לאסון הבא שיבוא. יבוא יותר מאוחר, לקרמה יש פער הבשלה, זה יכול לבוא בשנה אחרי זה, או 5 שנים אחרי זה, או 10 שנים אחרי זה. אדם שמבין את החוק הזה של קרמה, לעולם לא ינסה להשיג תוצאה טובה באמצעים לא קשרים. לעולם לא ינסה. כי זה זורע את הצרה הבאה. תמיד התוצאה דומה באופייה לסיבה. תמיד. אז זה מספר אחד. מה אם נאמר, לא הצלחתם להשלים איזה משימה בעבודה, והבוס בא ושואל, והוא כועס, ואולי על ידי איזה שקר לבן תתחמקו, ואתם בוחרים לא להגיד שקר לבן, ואתם אומרים את האמת מה קרה שמה, ולמה לא השלמתם את העבודה, וכתוצאה מזה מפטרים אתכם, נאמר. זה רק נראה כך. אחד הוא לא תוצאה של השני, לא ברמה הקרמית. ברמה לכאורה שבה אנחנו מתפקדים בחיי יומיום, זה נראה שהנה הייתי ישרה, אמרתי את האמת, ועכשיו תראו מה קרה לי. זה רמה לכאורה. הרמה העמוקה, אם אמרתם אמת, אתם זורעים, זרעים, להיות בעולם שבו אנשים לא משקרים לכם. שאנשים סביבכם דברי אמת, זה ייקח לו זמן להפשיד, ואתם צריכים להתמיד בדרך הזה. אם הבוס פיטר אתכם, זה הפשלה של קרמה אחרת, לגמרי אחרת, שנזרע מזמן. לא יכול להיות שמעשה טוב יביא למעשה רע, לתוצאה שלילית. לא יכול להיות שמעשה שלילי יביא לתוצאה חיובית. הקשר הסיבתי הזה הוא לא נכון, ואותו אנחנו צריכים ללמוד לנתק. זה החוק הראשון של קרמה. ואם אתם אפילו רק את זה לוקחים, כבר, לא יודעת, 80% מהדאגות שלכם הולכות, כבר זה יורד. אתם רק צריכים להתמיד ולשמור על כללי המוסר. זה הכל. הם יולידו את התוצאות שלהם. והקרמה היא, איך אמרנו, ודאית. אם אתם שומרים את המוסר, לבטח יבואו תוצאות טובות. אלא מה? זה ייקח זמן. איך תקצרו את הזמן? זה האמנות שלמה, אבל ככל שאתם מבינים יותר, יותר מבינים ריקוד, ככה פער הזמן הזה הולך ומתקצר. בינתיים צריכים להיות מוכנים שבינתיים מפשילות קרמה שליליות ולא ליפול מזה. כמו שארי אמר, אין לי מה שאני רוצה או יש לי מה שאני לא רוצה. בסדר, קרמה עובדת, קרמה עובדת. זה החוק הראשון. החוק השני, אמרו ל... פל צ'ווה. ל... פל צ'ווה. לאיזה קרמה? צ'ווה זה גדול, פל צ'ווה זה מתגבר. אז זה החוק השני. הקרמה תמיד גדלה, תמיד מתעצמת, תמיד מתגברת. מעשים ותוצאותיהם, הרבה פעמים משתמשים באנלוגיה והיא מאוד מדויקת, שזרעים בטבע והצמחים שצומחים מהם, או העצים שצומחים מהם. אתם יודעים, העצים אולי הכי גדולים, או בין הכי גדולים בעולם, זה הרדוודס, הסקויה. ראיתם אותם פעם? הם עצומים, ענקיים. אתם יודעים איך הזרעים שלהם? הם פחות מראש סיכה. הם זעירים זעירים. אז זרע זעיר כזה יכול להצמיח כזה עץ ענק. התוצאה תמיד יותר גדולה מהסיבה. הנה תראו, זרע וביצית נפגשו, והנה תראו אתם, תעלו על המשקל. זה באנלוגיה. מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שאולי אמרתם משהו למישהו לא כל כך טוב, או אולי איזו כוונה מזיקה, ואולי זה היה דקה אחת של מחשבה שלילית שחיפשתם למקום במישהו, או אמירה לא טובה. זה יכול לעשות תוצאות הרבה יותר גדולות מזה, כי זה נכנס למאגר הזה של הזרעים הקרמיים, שאתם שוכחים, אבל זה דוגר לו שם, וזה צובר אנרגיה, ושזה כבר סוף סוף מפשיל, זה יכול להיות סבל רב למשך שנים. קרמה תמיד מתגברת, כמו העץ לעומת הזרע. אתם שואלים, מותר לעשות שקר לבן? שקר גדול יכול לזרוק אתכם להגיהנום. שקר לבן יכול להוריד 10 שנים מחייכם. קרמה מתגברת, אתם מוכנים לזה? אז זאת התשובה. אין שם איזה שומר מוסר שנותן לכם רשות. עד כמה אתם רוצים לסבול? זו התשובה לשקר לבן. שואל שוקי, איך משתמשים בזה לצד החיובי? לפעמים מעשה קטן אחד, מחשבה אחת קטנה, אם אתם עושים אותה עם כוונה עמוקה וכלפי אובייקט הנכון, יכול לחזור פי מיליון. אתם יכולים להגיע להערה אם אתם עושים את המעשה הנכון, בזמן הנכון, עם האדם הנכון ועם הכוונה הנכונה. זה הולך לשני הכיוונים. אנחנו נדבר בהמשך הקורס וזה יתברר יותר. חוק שלישי, אמרו ל... מג'פה. דן. מיטרפה. למג'פה, דנג מיטרפה. זה החוק השלישי. לאיזה קרמה? ג'ה זה לעשות. מג'פה, תורשו לא נעשתה. דנג מיטרפה זה אומר, אם הקרמה לא נעשתה, לא תפגשו את התוצאות שלו. בקיצור, אם לא זרעתם, איך תקצרו? כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה טוב. כל אחד רוצה שיהיה טוב. אני תמיד מספרת אחרי אסון התאומים, באו הכתבים, הסתובבו ברחובות וראינו אנשים, ועצרה כתבת אישה שעשתה ג'וגינג, שאלה אותה, נו, איך משפיע עליך המצב? אנחנו נתגבר, יהיה טוב, יהיה טוב, אנחנו נתגבר, יהיה טוב. אנחנו כולנו אומרים, יהיה טוב, יהיה טוב. איך יהיה טוב? מאיפה יהיה טוב? זה לא הולך מזה שאנחנו יושבים ומייחלים לטוב. זה לא מביא טוב. אנחנו צריכים לזרוע זרעים של טוב כדי שיצמח עץ טוב, ובלי שנזרע את הקרמה, לא יצמח עץ טוב. איך אנחנו משתמשים בחוק הזה? בשני אופנים. א', הצד החיובי, אנחנו רוצים להגיע להערה, נכון? אנחנו רוצים להגיע לאושר האולטימטיבי של הבודה, צריך להתחיל לזרוע זרעים של הערה ושל אושר האולטימטיבי של הבודה. אז זה מה שאנחנו צריכים להתחיל לעשות. צריך להבין מה הם הזרעים האלה. שזה אנחנו צריכים מורים שינחו אותה, אנחנו לא יודעים. מה הם הזרעים האלה? אם אנחנו רוצים להגיע להערה תוך שימוש בחוק הזה, אנחנו צריכים להבין מה הקרמות. הקרמות האלה כתובות בנדרים שהמורים נותנים לנו. צריכים ללמוד היטב מה הנדרים האלה ולשמור עליהם כעל בבת עינינו, כי זה מה שמוציא אותנו לאושר מרבי, וזה מה שחוסך מאיתנו המון סבל. זה צד אחד. אנחנו זורים את הזרעים, נפגוש את התוצאות. אם לא נזרע, לא נפגוש את התוצאות. לא עושים את הדרך, לא קורית פתאום הערה. זה לא יקרה בלי סיבות. זה לצד החיובי. דוגמה אחרת, נאמר שמישהו בא וצורח עליי, ובא לי לענות, בא לי להחזיר. אבל הייתי בשיעור ושמעתי והמורה אמרה, ואני מתאפקת ואני לא אומרת. דקה אחת, במקום להגיד לא אמרתי. דקה אחת. מכיוון שקרמה מתעצמת, אילו הייתי אומרת ופוגעת חזרה, זה היה חוזר בתור עוד מיליון אנשים שבאים לצורח עליי, כי אתם זוכרים אפקט ההד, זה בא מכל הכיוונים. אם עכשיו התאפקתי דקה אחת, חסכתי לעצמי המון צרות, המון צרות של ההפשלה של הדבר הזה בעתיד. אז זה החוק הזה. החוק הרביעי, אמרו ל... צ'פה. צ'ומיסאווה. לצ'פה. צ'ומיסאווה. לקרמה. צ'פה זאת אומרת שנעשתה, קרמה שבוצעה. דברים שעשינו, צ'ו זה זרם. צ'ומיסאווה פירושה אי אפשר להוריד אותה מן הזרם. זאת אומרת, אי אפשר לבטל אותה. ממילים אחרות, מעשה שביצענו, התוצאות שלו לא ייעלמו מעצמן. הזרע נזרע, יגיע יומו לשאת פרי. יגיע יומו לשאת פרי. שום דבר לא נשכח. כל דבר שאנחנו אומרים, עושים, חושבים, אנחנו נוכחים שם כשאנחנו עושים את זה. גם אם אתם עושים את זה בחדרי חדרים. גם אם אתם רק חושבים לעצמכם מחשבות ואין שם אף אחד ולא סיפרתם לאף אחד. אתם שם כשזה קורה. זה מוקלט במיינד שלכם. הזרעים האלה מוקלטים, הזרעים האלה נושאים פרי. אם היו לכם מחשבות שליליות, אם היו לכם מחשבות פוגעות, הם יישאו פרי איך. אתם תרגישו אומללים. יבואו מחשבות אומללות, זה איך שזה נושא פרי. אם אתם היום מרגישים אומללים, זה פרי שהפשיל ממחשבות כאלה בעבר. לפעמים אנשים מרגישים נורא אומללים ומגיעים מים עד נפש, ומחפשים את מי להאשים. מגיע רגע שאתם כבר מבטרים על להאשים מישהו, כי אתם מבינים שזה לא בא משם. זה לא בן הזוג שיכול לעשות אותי מאושרת, זה לא בן הזוג שמאמלל אותי. זה לא בא משם. אני הבעלים של הקרמה שלי, רק אני יכולה לזרוע את הזרעים שיישאו את התוצאות בשבילי. אין מישהו אחר שיכול לזרוע אותם אצלי. כל מה שאני עושה, ינבוט אצלי. כל מה שבן זוגי עושה, ינבוט אצלו. אם אני מרגישה אומללה עכשיו בתוך הזוגיות שלי, זה רק כתוצאה ממה שאני עשיתי. ומגיע הרגע שמכירים בזה, ואז עם זה אני עובדת. את זה אני כבר לא יכולה לעשות, תתחילי לשנות, תתחילי לזרוע זרעים אחרים. ובהתחלה זה קשה. בהתחלה זה קשה, במיוחד אחרי הרבה שנים התרגלנו ללכת לפה, פתאום צריך ללכת לכיוון השני. תתחילו לאט לאט. דקה ביום זה הרבה יותר מכלום. היא מובילה לשתי דקות ביום, היא מובילה לשלוש דקות ביום אחר. אם אתם עושים את זה מתוך מודעות למה שאתם עושים והבנה של חוקי הקרמה, התוצאות לא יאחרו לבוא. השינוי יהיה מהותי ומשמעותי ומעודד ומשמח, ואתם תרצו להמשיך בכיוון הזה. ברגע שזה בוצע, אתם לא יכולים למחוק את זה, זה יישא את פריו. וברגע שמבינים את זה היטב, אנחנו מאוד נעשה מאמץ. האם אנחנו הולכים להחדיד קרמה רע? אנשים אולי גונבים בסתר, אף אחד לא ראה, אף אחד לא תפס אותי. יופי, כל הכבוד, הצלחתי, סחבתי, לא תפסו אותי, עכשיו יש לי. גברת קרמה הייתה שמה, אתם גברת קרמה, היא הייתה שמה, היא רואה. אולי אף אחד לא ידווח למשטרה, זה יחזור, זה מוכרח להפשיל ויחזור. איך זה יפשיל ויחזור? תיקחו מכם. אתם תמצאו במצב שיגנבו מכם. ומכיוון שקרמה מתגברת, המצב שבו תימצאו יהיה הרבה יותר חמור מהדבר הקטן שאולי אתם סחפתם או העלמתם. אז אדם שמבין היטב את החוקיות של קרמה, ישמור היטב על חוקי המוסר, וזה מוביל חזרה למה שאר יותר התכונות של המורה שאתם מחפשים. אם הם לא שומרים על מוסר, אז ברור שהם לא מבינים מה שמלמדים אתכם. זה הקריטריון הראשון. תוספת קטנה לזה ופה נסיים. בלימוד של המהיינה, מהיינה זה הדרך הגדולה שאותה אנחנו מלמדים, אנחנו אומרים שיש דרך לטהר קרמות שליליות. וזה מה שנותן לנו תקווה להגיע להערה, מכיוון שכולנו צברנו אין ספור קרמות שליליות, לכן אנחנו כאן. אם מלא זה כבר היינו מוארים. אז אנחנו נושאים באמתחתנו הרבה זרעים כאלה, המונים, המונים, המונים. אנחנו אומרים יש 65 באצבת שרידה. אם מלא היה אפשר לסלק אותם, כמו שהחוק הזה אומר, אז אין לנו צ'אנס. אז נמשיך לסבול, כי הם ימשיכו לתת פרי. אז נכון שאם לא נעשה כלום, הם ימשיכו לתת פרי ויגרימו לנו סבל רב. זה נכון. אבל יש עוד צעד שיש דרך לטהר אותם. יש לנו תרגול לטיהור ותקסים של טיהור, והאמת שככל שמבינים יותר ריקות, ככל שלומדים יותר ריקות ומתרגלים יותר ריקות, זה לכשעצמו מתחיל לטהר את הקרמות האלה. זה לכשעצמו מזרים את הרוחות בצורה שונה בערוצים, והקרמות האלה מתוך ההבנה הזאת מתחילות לאבד מכוחם ולהיחלש, ואנחנו הרבה פחות ניתה גם להמשיך לשמר אותם ולהמשיך לעשות אותם. זה לימוד בפני עצמו. אנחנו נזכיר אותו באחד השיעורים הבאים או באחד הקורסים הבאים. אני יודעת שישבתם פה ושנינו דיברנו, ולכם בטח יש מיליון שאלות, במיוחד אלה מכם שחדשים. אנחנו רוצים לאפשר לכם לשאול אותם. יהיה לכם מפגש בקבוצות יותר קטנות עם מורים, תוכלו לשאול אותם אם יש לכם משהו בוער. תודה רבה לכם על הסבלנות. בואו ניפרד, אנחנו נוהגים להיפרד בשתי תפילות. האחת זה המנדלה, שזה התפילה של הכרת תודה, במיוחד עכשיו שקיבלתם טיצ'ינג, אז מתאים. תודו על הטיצ'ינג למורים שמלמדים, למורים שלהם שלימדו וכך הלאה. תפילה ראשונה. תפילה שנייה, תפילה של הקדשה, שבה אנחנו לוקחים את הקרמה הטובה של לשמוע איך להתקדם בדרך הזאת ואיך לקדם אחרים בדרך הזאת, ולשלוח אותה לאחרים, וזה מה שמעצים אותה.
ידויה ופנים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ותאגישנה כגן של עדנתיה וליבי ירחנה ולאחג ושינה, כגן של עדנתיה. עם איתנו וכך לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה. זכות עשייתי זוהר רוחה, ישלימו נא כל חי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נסתרים, אשר משני אלו הם ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נוגעים.
תודה רבה רבה לכם, להתראות.